שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום רביעי, היום ה-257 למלחמה, בעזה יש שם עדיין 120 חטופים, באולפן, סמי פרץ לידי, אני איתן אבריאל, כל טוב.
נראה לי שעברנו לשלב מעניין של המלחמה, קבינט המלחמה פורק.
מה זה פורק? זה ביבי, שרה ויאיר.
בדיוק, זה הקבינט הנוכחי. או כמו שאומר יוסי ורטר חברנו, פורק קבינט המלחמה, הוקם קבינט הביזה. אבל אתה אומר לעצמך, אוקיי, קבינט המלחמה פורק, ראש הממשלה לא רוצה את בן גביר בקבינט המלחמה שלו, כי הוא מדליף. הכנסת עסוקה בג'ובים, רבנים, עניינים. בעזה מין דשדוש כזה, בלבנון לא ברור לאן הכיוון. למה לא באים ואומרים, חברים, תכלס, הסתיימה המלחמה.
הגיע הזמן שיגידו את זה, אבל אנחנו גם מבינים למה יש לפחות לבן אדם אחד, אולי יותר מאחד, אינטרס לא להציג את זה בצורה כזו, ואתה מאוד צודק, כי כשאתה מסתכל על ההפיכה המשטרית שתהפוך את ישראל לאוטוקרטיה, אתה מסתכל על המלחמה, על מאות החטופים שנמקים בעזה, הנטישה של חבלי ארץ שלמים בצפון ובדרום, הקריסה הכלכלית, המחאות גם, אי גיוס החרדים, גם כאשר אנשים משרתים מאות ימים במילואים ומעריכים לסדירים את השירות, וכל אלה, כמו שאנחנו יודעים, לא עיררו עד עכשיו את הקואליציה הימנית של בנימין נתניהו. ולעומת זאת, הכנסת מוצאת זמן לעסוק וגם לריב על חוק למינוי בני משפחה ומקורבים של אריה דרי כרבני ערים, שבינינו אף אחד בערים הללו בכלל לא רוצה אותם, ובאופן יוצא דופן נתניהו נאלץ להתקפל ולהוריד את החוק מסדר היום. אז האם כמו אצל, אתה יודע, אני אומר מה שאני חושב, כמו אצל חבורה של שודדים, מה שיפרק את האחדות של הכנופיה, אז הוא ששולטת בישראל יהיה דווקא סכסוך על חלוקת כספי שוד הכסף הציבורי? והאם בן גביר הוא למעשה מפיונר שלא עושה שום דבר בלי תן וכך? זה לא אני שאומר את זה, אלא במפלגת ש"ס. אז נדבר עם נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, שמבלה שעות ארוכות במסדרונות ובוועדות.
כן, ובינתיים במלחמה בעזה, מחת חטיבת הנחל שנמצא ברפיח טוען שבתוך כמה שבועות נכריע את חטיבת רפיח של חמאס, אבל גם הוא מודה שאיתור החטופים אינם חלק מהמשימה שהוטלה לה, ושחלק גדול ממחבלי החמאס למעשה ברחו מהעיר יחד עם כל התושבים. הכתב הצבאי של הארץ, יניב קובוביץ', היה אתמול ברפיח, נפגש עם הלוחמים, הקצינים, הוא יספר לנו מה הוא ראה, מה הוא שמע, כולל האתגר של החזרת חיילים לעזה אחרי שהם יוצאים לחופשה בבית.
ובכלכלה, כידוע, הייצוא וההייטק הם הקטר של המשק, ובתוך ההייטק, הייצואנית והמעסיקה הגדולה ביותר, יצרנית השבבים האמריקאית, אינטל. שלה, כידוע, עם מפעלי ייצור בקריית גת ובירושלים, משרדי פיתוח בחיפה ובמקומות אחרים. אלא שבשנים האחרונות אינטל, שפעם שלטה באופן מוחלט בשוק השבבים העולמי, פספסה שורה של הזדמנויות עסקאיות ונקלעה לסדרה של משברים, והיא גם החליטה לרכז יותר ייצור אצלה בבית בארצות הברית, ונראה שהמשבר הזה מגיע עכשיו קצת לישראל, כי אינטל הודיעה לשורה די ארוכה של ספקים שבונים את המפעל החדש שלה בקריית גת להפסיק את העבודות. אז האם זו רק מכה קלה בכנף של חברת ההייטק הגדולה בישראל, ושל ההייטק בכלל, או שזה מקור לדאגה רחבה יותר? אנחנו נדבר עם הכתב שלנו לעניינים האלה, צגי כהן. אנחנו מתחילים. שלום לנועה שפיגל.
שלום.
הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, לא רק כתבת פוליטית, בעיקר כתבת של מה שקורה בכנסת עם חברי הכנסת ותהליכי החקיקה. את יודעת, משעשע אותנו מה שקורה ביומיים האחרונים סביב חוק הרבנים וסביב ההתכתשויות הפוליטיות שאנחנו רואים הבוקר. ובאיזשהו מקום אני שואל את עצמי שאלה די עם חיוך, אבל די רצינית. האם בסוף, אחרי שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת החזיקה כמעט מול כל משבר שהיה לנו בשנה וחצי האחרונים, ודאי בשמונה חודשים, תשעה חודשים האחרונים עם המלחמה וכל מה שאנחנו עוברים כרגע, האם מה שבסוף יסדוק את הקואליציה הזאת, זה בעצם סכסוך על איך מחלקים את כספי השוד של הציבור? אני מדבר כמובן על חוק הרבנים, אבל תספרי לנו מה קורה כרגע.
טוב, אז קודם כל, אני שמחה שזה משעשע, אבל אני באמת בייאוש די גדול לשבת בכנסת ולראות, אתה יודע, מצד אחד את ועדת חוקה אתמול מתנהלת כאילו לא עבר השבעה באוקטובר. זה היה עד כדי כך אבסורד, הפלשבק הזה להתנהלות עם רוטמן וזה, שאפילו הסדר ש שבו הוא יעיף את החקים, היה אותו סדר שבו הוא יעיף אותם בימי המהפכה המשטרית, קודם את יוראי לב הרצנו, אחרי זה את גלעד קריב, זה פשוט ממש היה מדהים לראות כאילו לא חלף כלום, ואחרי שעה 45 דקות הוא נתן למשפחות החטופים לדבר, אז גם נזכרנו, ואולי גם מי שהיה בחדר נזכר שוואלה אנחנו גם לא שם, וגם יש מלחמה בחוץ, במה אתם מתעסקים? יש לנו חטופים, זה פשוט, אז זה היה מה שהולך בכנסת, ואני רוצה להגיד כאילו באופן אישי שזה גם קשה לראות את זה מבפנים. אבל אם יש משהו אולי טיפה באמת אופטימי בכל הסמטוחה הזאת שנוצרה בימים האחרונים על רקע חוק הרבנים, זה אגב לא רק זה, כי זה גם על רקע חוק הפטור מגיוס, וכל שאר האינטרסים הסותרים שם שקצת מתחילים לצוף ולעלות, זה שבאמת לא מחר טיפול הממשלה, אבל זה מקדם עוד צעד לקראת נפילת הממשלה, הקונסטלציה הזאת.
אבל זה העניין, נועה, אני מנסה להבין, יש פה כאילו שתי תפיסות. אני שומע מצד אחד, הממשלה הזו, בטח אחרי שגנץ פרש, נחושה להמשיך את ההפיכה המשטרית, ההשתלטות העוינת על המשטרה, כל הדברים שהם תכננו לעשות. והתפיסה השנייה אומרת, הם מבינים שזה הסוף, שזה דמדומי ימיה של הממשלה הזאת, ולכן שודדים ובוזזים כל מה שאפשר עד הרגע האחרון. באיזה מהמצבים אנחנו נמצאים?
אני לא חושבת שאנחנו כל כך קרובים לנפילה. אני חושבת שכן, התחלנו לראות את הסדקים המשמעותיים באמת, זה כבר לא ברזל. זה נכון שעדיין הגישה היא שבאמת לאף אחד מהם אין אופציה יותר טובה, יש להם ממש ממשלת החלומות שלהם. בן גביר בשום קונסטלציה אחרת, בשום עולם מתוקן, בשום איזשהו משהו הגיוני, לא, העבריין המורשע לא היה מוצא את עצמו כשר לביטחון לאומי, שמכתיב למשטרה מה לעשות ואפילו קוצר הצלחות, כי אנחנו רואים איך המשטרה לדוגמה מתנהגת למפגינים, זה הרי לא בא סתם. וגם החרדים בגדול, אני לא חושבת שזה איזשהו שוד ככה לקראת הסוף, זה שוד מתמשך. מי כמוכם יודעים, כי אתם מסקרים את העניין הכלכלי, שזה מה שרוב הדברים שהממשלה הזאת עושה, זה באמת לשדוד את הכסף הציבורי לטובת סקטורים מאוד פרטיים של כל מי שזה מעניין אותו. אז אני לא רואה בזה ביזה של הרגע האחרון, אלא המשך התנהלות כזאת.
בואי נעשה סדר בעניין. אריה דרי ושאס רוצים למנות מאות רבנים, רבים מהם בני משפחה שלהם או מקורבים שלהם בערים, ופתאום צצו קומץ של חברי כנסת מתוך הליכוד, אולי גם מתוך עוצמה יהודית בן גביר, שמתנגדים לזה. עכשיו, בינינו לא אכפת להם באמת שגם דרי יקבל את המנה שלו, הרי כולם מקבלים. למה באמת הם יצאו בעניין הזה? מנסים לעשות נקודות בציבור לקראת איזה פריימרי? זה הדבר שלא ברור לי באופן מוחלט.
זה מדהים שאנחנו אפילו לא חושבים שיש להם עקרונות באמת.
לא, אין להם. אבל לא היה להם קודם, אז למה לחשוב שעכשיו יהיה להם?
אגב, יש כן עקרונות לראשי רשויות, כי הם מרגישים שזה מחרסם בכוחם.
לראשי רשויות בסדר.
לא, ואז הם מפעילים לחץ על החקים של הליכוד, ואומרים להם, חבר'ה, אתם פה מחסלים גם אותנו.
נכון. אז קודם כל יש את העניין הזה של הראשי רשויות, מי שראה אתמול קצת מישיבת ועדת החוקה, את הראשים מהרשויות בדרום, מאשקלון, את יושב ראש השלטון המקומי ביבס, הם באמת יצאו ככה ב-240 קמ"ש נגד כל הסיפור הזה של למה באמצע מלחמה בכלל דנים בחוק הזה, וזה כן מפעיל לחץ בתוך הליכוד, כי חלקם ראשי רשויות של הליכוד. יש גם את העניין של הנקודות כמובן, ויש גם כל מיני דברים מובנים אחרים, סתם נגיד, טלי גוטליב, אני לא אוהבת מאוד להתעסק בה, אבל היא בלתי נשלטת מבחינת הליכוד, וזה לא חדש. הם באמת לא שולטים באירוע הזה שנקרא טלי גוטליב. סעדה יש לו את הלחצים שלו, הוא מחובר מאוד לציונות הדתית, לא המפלגה, אלא הציונות הדתית באמת. ויש לו גם את הלחצים שמגיעים משם, כי החוק הזה הרי יש לו השלכות גם על חרדים, גם על הציונות הדתית, זה חוק רבנים.
זאת אומרת, את הרשויות, בוא נגיד, התנחלויות וכל מיני מקומות שבהם הציונות הדתית, חופשי הכיפות הסרוגות חיים, הם לא רוצים לראות שסניק, בוא נגיד, מוצנח להם בעיר. או ברשות.
כן, אז כאילו היו שם כל מיני הסכמים מאחורה, שלא יכפו את זה בצורה כזאת, שכן ייתנו להם כמה, אבל לא כולם משלמים עם זה. המגזרי, הרי זה מלא מגזרים, זה לא מגזר אחד. אז יש בעיות גם עם זה. ולעוצמה יהודית, אני רק, זה שני אירועים שונים, כי האירוע הראשון התחיל בכלל, חבר הכנסת קרויזר התנגד לחוק עוד לפני שראינו את ההצהרות הגדולות של בן גביר, ואחרי זה באמת יצאו גם ההצהרות של בן גביר, והלחץ שלו שיצרפו אותו לקבינט הקטן, שלא קיים כרגע, וכל זה נכנס לתוך
הסערה הזאת
גם. בן גביר
הוא פשוט, יש לו מה שנקרא תג מחיר, הוא גובה עמלה על כל דבר שהוא מסכים לו, הוא לא נותן שום דבר בחינם, ולכן הוא רוצה להיות חבר בקבינט, ובאמת אנחנו רואים הבוקר התקדשויות, שבעצם מלשכתו של נתניהו אומרים, אנחנו לא יכולים לשיב בקבינט מישהו שמדליף סודות וכו', ובן גביר בתגובה אומר, אנחנו מוכנים לעשות פוליגרף שיחול גם על בעלי קוצבי לב. כלומר, יש פה איזו התקדשות כזו, שיש בה אולי משהו משעשע, אבל בגדול, את יודעת, ראיתי מישהו תרגם לאנגלית את התפקיד של בן גביר, באנגלית כמו בעברית, הוא אחראי על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. ושאלו, אם באדם כזה לא יכול לשבת בקבינט מלחמה, אז איך נותנים לו תפקיד כזה? אותו
כן, כזה. אני חושבת שידענו מראש שבן אדם כזה לא יכול גם לתפקד כשר לביטחון לאומי, ואפשר לחזור אחורה לדצמבר 22, לפני שהקימו את הממשלה, הרי כל הסיפור שהיה אתמול בבגץ, זה הסיפור של תיקון פקודת המשטרה, שהוא דרש אותו עוד לפני שבמסגרת המסע ומתן הקואליציוני. הוא דרש הרי להיות סוג של מפכ"ל על, הצליחו לחסום אז חלק מהחוק עבר, ובפועל אנחנו רואים, גם זה קונספט גרוע, באמת, שדרג פוליטי נותן הוראות או קובע על משך חקירות של המשטרה, אבל זה קונספט עוד יותר גרוע כשאנחנו רואים שבן גביר עומד שם ומכתיב, וברור לגמרי גם שהוא לא צריך להיות בתפקיד שלו, הוא לא צריך להיות לא בתפקיד שלו, ובטח לא בתור איזשהו משהו מכריע, וכשעכשיו אנחנו במלחמה, אז אנחנו רואים את זה עוד יותר. זה באמת סכנה שהבן אדם הזה יתקרב לקבינט המצומצם. הממשלת ימין הזאת, שנתניהו כל כך חלם עליה והגשים אותה, כל כך מסוכנת, אני לא רוצה לספר לכם שאתמול, זה כאילו קוריוז, אבל זה כבר לא. בסדר, אני ביליתי למעלה משעתיים, ביליתי במרכאות, בכנס השדולה בכנסת להתיישבות בעזה. שעתיים וחצי ישבו שני חברי כנסת שהקימו שדולה חדשה, אחת לימור סון הר מלך מהמפלגה של בן גביר, ואחד זה צבי סוכות מהמפלגה של סמוטריץ', ופשוט הזמינו לשם אורחים וסיפרו על תוכניות להתיישבות בעזה, כשזה עוד היה חלק המתון, כי לדוגמה הדובר הרביעי היה פייגלין, שממש סיפר על התוכניות שלו להתיישב עד הליטני בגליל, כן? הוא הגדיר את דרום לבנון כגליל. עכשיו, זה נשמע כמו, אתם יודעים, איזושהי בדיחה וזה, אבל זה האנשים שנמצאים בנקודות מפתח, הם לא בדיחה, הם יושבים בקואליציה, הם חברים של בן גביר, הוא הביא אותם, נתניהו הביא את בן גביר, וכל אלה יושבים ביחד, ואיך בסופו של דבר אתה אמור לשים את האנשים האלה בקבינט הבאמת מחליט, שזה היה הקבינט הקטן.
למה את לוקחת את זה כמובן מאליו שבן גביר לא רואה? אנחנו, לנו אין ספק, אבל בן גביר כבר, בוא נגיד, נצבע בשלושה חודשים האחרונים כראש הממשלה בפועל, או לפחות באמצעות כלי של וטו. ביידן כבר אומר שבן גביר מנהל פה את המדינה. ודאי שנתניהו מתנהל ככה ונכנע לכל דבר שלו. אז למה על אותו עיקרון, סביב האיום לפזר את הכנסת, בן גביר לא מכתיב לביבי להצטרף לקבינט הקטן? זאת אומרת, ממתי ביבי עומד בפני בן גביר בשבועות האלה?
אז הנה, אז עכשיו הוא כן מנסה לעמוד על הרגליים האחוריות, סוג של באמת נתניהו בנקודת שפל כרגע מבחינת הניהול קואליציה, כי זה באמת בלגן שלהם מה שקורה שם, והוא כן מנסה לגרום לו להכניס אותו לקבינט הקטן. נתניהו מבין שזה לא יכול לעבוד, אי אפשר לרצות את כל העולמות. אתה יכול בנקודת זמן מסוימת לספר לאמריקאים סיפור אחד, ואז לספר לבן גביר סיפור אחר, ולספר לסמוטריץ' את מה שהוא רוצה לשמוע, ולספר בכלל לתקשורת את מה שהיא רוצה לשמוע.
אבל זה לא יכול לעבוד לאורך זמן. כן, אבל תגידי, נועה,
בסוף זה מתפוצץ.
אני מנסה להבין את הקשר של כל ההתרחשויות האלה לפרישה של גנץ והממשלה. יכול להיות שהפרישה הזו בכל זאת מתניעה תהליכים, למרות שיש עדיין 64 מנדטים בקואליציה,
כן.
היא עושה זעזורים?
כן, התשובה היא כן. בוודאי. תראה, זה היה ברור לגמרי שזה שגנץ יפרוש לא יפיל ישר את הממשלה. אבל כן, גנץ ואיזנקוט, כשהם ישבו לך בתוך הקבינט המצומצם, כשהם היו שרים, אז הם כן הכניסו איזשהו איזון. ראינו את גנץ נוסע לארצות הברית, נפגש עם בכירים, זה הרגיע גם את הזירה הבינלאומית לגבי הממשלה הזאת. עכשיו, שום דבר לא מרגיע את הזירה הבינלאומית לגבי הממשלה הזאת, והם... אתה יודע, גנץ הלך, עכשיו כבר אין שום מחסום, כל אחד מושך לכיוון
אני
שלו.
אני אגב, אני קראתי לזה פעם, שבעצם היו לנתניהו עד עכשיו שתי ממשלות, ממשלה לצורך ניהול המלחמה, וממשלה לצורך ניהול כל שאר האינטרסים המגזריים וההישרדותיים, ועכשיו הם התאחדו לכדי ממשלה אחת.
נכון. עכשיו הם היו באמת הגורם היותר יציב, הממתן, בחודשים הראשונים של הקונסטלציה הזאת הם גם הצליחו להשפיע, אחרי זה לא כל כך עבד. ועכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו כאוס, כי מה קורה? אנחנו נמצאים עם הימין ימין הזה, שמושכים אותנו לכיוון, אין לי מילים כבר להגדיר עד כמה זה קיצוני, מנותק מהמציאות, לא בספירה של העולם הזה. ונתניהו נשאר להילחם מלחמות פוליטיות בזמן שבאמת, כמו שאמרתם, איך בארצות הברית מסתכלים על כל הסיפור הזה, ואנחנו גם ככה הולכים להישאר לבד עוד דקה וחצי אם זה ימשיך, באמת. עכשיו, לא, ארצות הברית תמשיך לתמוך בנו, כן, אבל אנחנו כבר מבינים מה דעתם ואיפה הם עומדים, ועד כמה זה באמת מתחיל להשפיע הסיפור הזה. ולכן אני חושבת שכן, היציאה של גנץ ואיזנקוט זה התנאה של תהליך, זה ממש לא יקרה מחר, אבל אפשר כבר להתחיל לראות איזושהי נקודת יציאה. בד ובד אני רוצה להגיד, מדובר בבנימין נתניהו, הפוליטיקאי הכי טוב שהיה כאן מעולם, שיודע שכשצריך ללכת לבחירות, זה רק הוא שיקבע מתי הולכים לבחירות, וזה יקרה רק כשזה יהיה נוח לו.
כן, טוב, שאת אומרת, הפוליטיקאי הכי טוב צריך לקבוע כמובן...
והמנהיג הכי גרוע.
בדיוק, מה הציר, מה...
אמרתי פוליטיקאי הכי טוב, לא אמרתי לא מנהיג, לא זה, רק פוליטיקאי.
אם המבחן הוא, אם מקבלים את הציון על אורך חיי הקדנציה בתפקיד ראש הממשלה, אי אפשר להתווכח עם זה, הוא כבר עבר מזמן את בן גוריון, והוא אכן הפוליטיקאי הכי טוב במונחי הישרדות ו...
רק במונחי הישרדות, לא בשום מונח.
וזמן כהונה לגבי השאר, סמי ואני קצת מערערים.
לא, אנחנו, אני לא אמרתי זה. לא, אני לא יודעת, ברור. אין לנו מנהיגים טובים, כן? אין לנו מנהיג טוב. יש לנו פוליטיקאי שמנהל את החיים שלנו, זה מה שקורה פה עכשיו. כל הריבה, באמת, בלתי נתפס לזה, בינו לבין בן גביר, והעימותים התקשורתיים הבלתי נגמרים, הרעש הבלתי נגמר הזה. רבק, תראו כמה חטופים יש בעזה, על מה אתם מדברים?
נכון.
תראו כמה חיילים יש עכשיו בעזה, על מה אתם מתעסקים? זה הזיה מוחלטת הרי. אז בגלל זה אני אומרת, פוליטיקאי הוא מעולה, כל השאר בו. זה משהו אחר לגמרי.
עד לפני חודש, חודש וחצי, התרוצצה במסדרונות שבהם את מסתובבת, איזושהי תיאוריה, שדרי יכול להפתיע ולסגור עסקה עם גנץ, ולעשות איזשהו... פירוק ממשלה ומהפך, נקרא לזה, קונסטיטוציוני או איזשהו משהו בלי בחירות. הנה דרי לא עשה את הדברים האלה, אבל עכשיו בעצם הוא קיבל איזשהו סתירת לחי מבנימין נתניהו, שלא סיפק לו את הסחורה ולא הביא לו ג'ובות לחברי המשפחה שלו המורחבים בחוק הרבנים. הוא בטח זועם מכעס. אז...
אני לא הייתי קוברת את החוק הזה כל כך מהר. הוא זועם מכעס מאוד, אבל אם תשימו לב לדקויות, ההודעה הרשמיתם שיצא של שס אחרי כל הכעס, היא סופר עדינה, ממש, והם ממש ממש לא הולכים לוותר על החוק הזה.
כן, הם פתאום עוטפים אותו בכך שזה חוק רוחני בכלל, כן?
ברור, מה, איך אפשר לנהל מדינה? אנשים לא יוכלו להתחתן, להתגרש, אנחנו במצב היסטרי, אתם לא קולטים, עזבו רגע את ה...
אבל עובדה שהתחתנו עד עכשיו.
אנשים לא יכולים... בקיצור, הם לא הולכים לוותר על החוק הזה כל כך מהר, אז לא הייתי קוברת אותו, זה אמנם אירוע פוליטי מאוד גדול מה שקרה פה ביומיים האחרונים, אבל הם לא יוותרו כל כך בקלות, וכרגע נראה לי שדרי על אף הלילה המאוד זוהם והשיחה המאוד כועסת עם נתניהו, יושב עכשיו קצת מחייך וככה עושה בסופח כפיו על הריב המתוקשר הזה של בן גביר ונתניהו, וקצת נהנה מהסכסוך הזה שהוא יצר.
אין מצב בשום סרט שהוא יראה את האור למען, לא יודע מה, עתיד פוליטי יותר, במובן הזה שבסופו של דבר הוא יפרק את הממשלה וינסה להרכיב משהו עם בוא נגיד לצורך העניין, בלי בן גביר בוודאות.
אם אתה מדבר על דרי, אז דרי הוא גם פוליטיקאי על. כאמור, ולכן, לא נכון? אומר שום דבר על זה שהוא מנהיג, או משהו ראוי להיות פה בזה, אני מזכירה לכם שהוא לדוגמה לא יכול להיות שר אפילו.
הוא עבריין מורשע פעמיים.
אבל נגיד, כן, אבל פוליטיקאי הוא פוליטיקאי ממש ממש טוב, ברגע שהוא יזהה שיש אינטרס ללכת למקום אחר, שאולי יכול להביא לו תועלת יותר גדולה, אז הוא ילך לשם בסוף. מה מעניין אותו? מעניין אותו, ראינו מה מעניין אותו, ראינו בדיוק בחוק הזה של הרבנים, מה מעניין אותו. ולכן אני חושבת שאם הוא ימצא את האור במקום אחר, מאוד יכול להיות שהוא כן ילך לשם.
כמה מקבל רב של עיר שיוצנח על ידי שס לסתם, עוד השרון, לא חשוב למה.
אני לא יודעת מה הגודל של הוד השרון בדיוק, אבל רבני...
זה פונקציה של מספר התושבים.
כן, זה בין 22 אלף שקל למשכורת ל-34, אם אינני טועה. זה המשכורת. כן.
תגידי רק לוח זמני לא... מבחינת יפה, פגרה, כן. ומה צריך לצלוח בעצם כדי שהממשלה הזאת תהיה בחוף
זהו,
מבטחים?
זהו, נתניהו רוצה להגיע כמה שיותר מהר לפגרת הקיץ, הכנס מסתיים בסוף יולי, והוא יעשה הכל כדי למשוך ולמרוח זמן, כמו שהוא אלוף בלמרוח זמן. יש לו, שוב, עדיין את הסיפור הזה של הרבנים ששס לא יוותרו עליו כל כך מהר, ויש לו גם את חוק ההשתמטות, שצריך לראות שזה עובד לו, כי גם שם יכולים להיות מוקשים. נזכיר שגם בחוק הזה הייתה אתמול מאוד ישיבה יחסית מאוד מנומסת של ועדת חוץ וביטחון והבטחות גדולות על איך החוק הזה באמת יותאם לצרכי הצבא וכולי, אבל בתוך הישיבה הזאת אני ספרתי חק אחד מהמפלגות החרדיות שהגיע, אברהם בצלל, אני חושבת שבהתחלה היה עוד אחד ויצא אחרי 3 דקות, והם בכלל לא תורכו להגיע לשם, הסיפור הזה של החוק, זה לא שלהם.
בגץ יביא עוד שבוע שבועיים חוות דעת או החלטה נכון. בעניין, ויגלגל את כולם מחוץ למדרגות, זה יהיה 9-0, 8-1, 8-2, אין מצב שבכלל זה, כולם יודעים שזה בלוף אחד גדול כל הסיפור הזה, זה יטוטה לפח זבל של ההיסטוריה תוך שבועות בודדים.
אז צריך לראות גם באמת מה בגץ יגיד. אני לא הייתי הולכת בכזה ביטחון, אבל נראה מה הוא יגיד, ובכל מקרה נתניהו ימרח את הזמן כמה שיותר, עד שהוא יגיע לחוף מבטחים, שזה אומר באמת להגיע לפגרת הקיץ בלי פיזור הכנסת, ואז יש לו זמן.
בוא נעצבן אותך רגע, תגידי, אולי יש פה איזה קונספציה של כתבים פרלמנטריים שלמדו שתמיד יש לו טריק ותמיד יש לו שטיק ותמיד מצליח לסובב את כולם על האצבע שלו, אבל אנחנו במציאות אחרת, כי כל כך הרבה קונספציות נשברו בשבעה באוקטובר, אולי גם הקונספציה הזו שהוא כל יכול ושהוא קוסם, גם היא תישבר תכף ואתם רק לא רואים את זה קורה.
אז קודם כל זה לא מעצבן אותי שאתה אומר, כי בדיוק היום בבוקר תהיתי עם עצמי איך קרה שאני נהייתי כל כך קטנת אמונה, וכבר שום דבר לא משכנע אותי שדברים יכולים לקרות כאן בקלות, ובמדינה מתוקנת, ממשלה כזאת, שבמשך 8 חודשים מנהלת גרוע, גרוע על סף הקטסטרופה, כל דבר שקורה פה, מכל עניין הפינוי ועד עניין מסע ומתן על חטופים ועד המלחמה המדשדשת והחיילים שלנו, אז אתה יודע, בגדול כאילו הרציונליות אומרת, 8 חודשים, הם ילכו הביתה, איכשהו, זה לא הגיוני שהם נשארו, אבל אני חושבת שפשוט אנחנו כל כך התרגלנו לתעלולי נתניהו וכאלה, שאנחנו מנמיכים ציפיות, זה כבר, כל הלא הגיוני הפך להיות הגיוני. יכול להיות שאתה צודק ופשוט אני פסימית, יכול מאוד להיות שבאמת כבר הכל בקריסה ואנחנו פשוט מסרבים לראות את זה, כי אנחנו עדיין רגילים לכל הטריקים והשטיגים שלו מפעם, ושאולי הפעם זה כבר לא יעבוד.
נועה שפיגל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום, כאן דרור גלוברמן. מחפשים משהו חדש שייתן לכם קצת אנרגיה? לפעמים הפתרון נמצא ממש מתחת לפנס, או במקרה שלנו, מתחת לשמש. ישראל אומנם מתמודדת כרגע עם בעיות אחרות, אבל כמו שראינו בתחילת המלחמה, כשמשק החשמל היה תחת איום, הבעיות האנרגטיות שלנו רחוקות מלהסתיים. בדיוק כאן מסתתרת ההזדמנות. ישראל יכולה לנצל את ימי השמש המרובים ואת הטכנולוגיה המקומית כדי להפוך לשחקנית מפתח בשוק האנרגיה העולמי, ואתם יכולים להוביל את המהפכה. התואר השני בהנדסת אנרגיה והספק של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, מכשיר את הנדסי העתיד שיגמלו את העולם מהפחמן המזיק. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות ורשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל. ההבדל הוא אפקה.
שלום ליניב קובוביץ'.
היי, שלום.
הכתב הצבאי של הארץ, תשמע, במשך הרבה מאוד חודשים עשו כזה בילדאפ לסוגיית רפיח. תכף נכנסים, ויש תאריך, ורק נסיים שם את העבודה עם ארבעת הגדודים, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. אתה ביקרת אתמול ברפיח. ואפשר
להגיע לניצחון המוחלט בלי רפיח, אמרו לנו.
וכפסע וכל הטרמינולוגיה הזו. אתה ביקרת אתמול ברפיח, זוכר, תספר לנו מה, מה ראית שם, מה עשית שם.
אז שוב, בואו קודם ניקח את החבר'ה שלנו שם, הלוחמים שנמצאים שם. הם עדיין שם, 8 חודשים, ממשיכים לעבוד ולעבוד קשה, והם נלחמים. וגם ברפיח, בסופו של דבר, גם כשמסתכלים על רפיח ומבינים מה קורה שם, אז מסתכלים על אותו, זה אותו דבר, זה עוד מאותו דבר. אז שוב מפציצים שם בתים, והמחבלים ברובם כבר עזבו ונטשו את המקום הזה, המקום בעיקר ממוקש, זאת אומרת, הפלסטינים הצליחו בתוך השכונות ברפיח, לשים המון המון מטעני חבלה, גם בבתים, גם מתחת בשבילים ובכבישים. זאת אומרת, יש שם התמודדות אחרת מהלחימה בצפון הרצועה.
כל הבילדאפ הזה שאצלנו היה, של אוטוטו נכנסים לרפיח, הזמן הזה נוצל לטבע על ידי גדודי רפיח.
אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו 43 היום ברפיח. לא נכנסנו אתמול, שלשום. זהו, זה האירוע. אנחנו כבר לקראת סיום. צהל עומד, אני אתמול הסתובבתי עם אחת הנחל, והסתובבתי בכמה שכונות שם, בשבורה ממש הגענו עד לים, לתל סולטן, אבל שוב, הם מסיימים שם, ואין איזה משהו שאפשר עוד לעשות שם. אלא אם כן יגידו להם סתם להמשיך ולהרוס עוד מבנים, אבל מבינים שחטופים לא מגיעים לא הגיעו לחטופים, אין איזשהו מידע קונקרטי, והתמרון עצמו לא אמור לחפש חטופים. מי שמאחראי לחטופים, זה המנהלת של אלוף במילואים ניצן אלון, השבק, ועוד ארגוני אמן כאלה, אבל לא המתמרינים, לקוחות המתמרינים. ושוב, בואו, הניצחון המוחלט לא יגיע משם, ורפיח יכול להיות שיש שם הישגים טקטיים, כמו לתפוס את המעבר רפיח, שזה בעצם הכניסה והיציאה מעזה, שהיא היחידה לא לישראל, שזה משמעותי, או לתפוס את ציר פילדלפי, שיש בו המון מנהרות.
את המנהרות בציר פילדלפי, שתיארו בתור צינור אספקה של נשק לחמאס לכל הרצועה, השתלטו עליהם, זיהו אותם, נטרלו אותם.
אז בואו, גם לזה צריך להתייחס באיזושהי צורה. א', כן, לאורך ציר פילדלפי, כרגע לפחות מטפלים ב-25, משהו כזה, מנהרות, שכרגע לא יודעים אם חוצים למצרים, בוחנים, בודקים, חוקרים אותם, אם הם גם חוצות למצרים. אבל אנחנו גם רואים ויודעים, שרוב התמ"ס לדוגמה, הרקטות, או אפילו ה-RPG, הם מייצרים שם. אנחנו גם תפסנו במהלך, ישראל תפסה במהלך הלחימה, המון מחרטות או מפעלי ייצור לרקטות ואמל"ח, שצהל בכלל לא ידע שזה קיים. זאת אומרת, העובדה שיש את הצינורות הברכה, זה לא בהכרח מי שמשם מביאים רקטות. רוב הרקטות, כמעט הכל, כן? זה מדובר בייצור עצמי ברצועה, ולכן לא בטוח שזה יהיה איזה משהו שהוא ימנע מהם, ואנחנו לא נוכל לראות אף רקטה, כי הם יודעים לייצר לבד.
יניב, אתה אומר שאין הרבה מה לעשות שם, זו ההתרשמות שלך, זו גם העמדה של הדרגי השטח שם של הצבא, שבעצם זה, אתה יודע, עוד מבנה וכו'.
לא, בצבא מבינים בצבא בכלל מדברים בצורה אחרת. הם באים ואומרים, תקשיבו, פילדלפי והמעבר זה מנופים. זה לא, אין לנו מה לעשות עם זה אסטרטגית, זה לא ישפיע באיזושהי צורה אסטרטגית על ישראל או על סיכוי להסדר. ולכן צריך עכשיו לממש את המנופים האלה. רוצה להזכיר לכם, אנחנו איבדנו את כל המנופים שהיו לנו. אם זה הסיוע שנתנו אותו בסוף בחינם והצניחו לנו אותו על הראש בלי לשאול אותנו, אם זה לתת להם את הרציף הימי, את אותו נמל ימי שלעזה, דבר שהוא לא חלם סינואר עוד לפני השביעי באוקטובר, בוודאי אחרי, וצהל נסוג מהרצועה, זאת אומרת, את כל המנופים איבדנו.
אני קורא לרציף הזה נמל נתניהו, זה בסדר?
הוא התפרק כבר.
לגמרי, זה ממש בדיוק, זה רק מצדיק את השם. אבל בגדול זה יש לנו פה מנופים שהם משמעותיים, אחרונים. אני לא יודע אם זה מנופים שיכולים להיות שובר שוויון בעסקה עתידית, אבל זה מנוף שכרגע יש ואין אחרים. ובצבא מבינים שבעוד שבועיים די, צהל מסיים את הלחימה ברפיח. זה כל האירוע. ברגע שנסיים את הלחימה ברפיח, המנופים האלה הם כבר יהיו שווים הרבה הרבה פחות. משום שהוא מבין שאנחנו לא נשאר שם.
תעזור לי לעשות קצת סדר. אתה היית שם אתמול, אתה מתאר עיר שהיו בה, לפי הספירה האמריקאית, וזה לא הוכחש אף פעם, למעלה ממיליון איש, רבים שהגיעו כמובן מהצפון, ועכשיו היא למעשה התרוקנה לחלוטין, זאת אומרת, מיליון פלוס אנשים עזבו את רפיח, קודם כל הם עברו לאן, איפה הם עכשיו?
זה גם משהו שהוא ממש משמעותי, שהם פשוט נודדים ממקום למקום, אבל ברפיח ריקה, וגם החשש אגב שיהיה איזושהי ריצה לגדר במצרים ויתחילו לעבור את הגבול. עד עכשיו יש ילד בן 15, נער בן 15 וחצי, שניסה לעבור והשוטרים תפסו אותו, השוטרים המצרים, תפסו אותו במצרים. אין נהירה למצרים, אבל הם כן נדדו כולם, ורפיח יחסית, לפחות הכוח שאני הייתי איתו אומר שהוא פעם אחת היה מקרה אחד, שהוא זיהה אדם מבוגר בתוך בית, והם הלכו ועוד עזרו לו לצאת לכיוון האזור ההומניטרי.
נשמע כמו קריית שמונה כמעט.
לגמרי, ממש, ממש רפיח ריקה לגמרי. עכשיו, אין הרבה התקלויות פנים אל פנים, כי מרביתם או במנהרות, או שפשוט הורידו מדים, עלו על אזרחי, זרקו את הקלצ'ניקוב והלכו.
אין מלחמה בתוך המנהרות? הבנתי ששם היו כמה קרבות בתוך המנהרות.
כן, אז בתוך המנהרות מצאו כמה מחבלים, וכן הרגו אותם, סך הכל עד עכשיו צהל, לפי הנתונים של צהל, יש בהתקלויות 550 מחבלים נהרגו בקרבות ברפיח. שוב, הגדרה של מה זה מחבל, אבל בסדר, נלך עם הספירים, איך שהם סופרים את זה, אבל חשוב להבין שכל הציפייה הזאת, שאחרי רפיח אנחנו נביא את החטופים, או שזה יעזור באיזושהי צורה, או יעזור לנו להתקדם באיזושהי צורה לאיזשהו יום שאחרי, זה לא.
תגיד לי משהו על משהו על המורל של לוחמים. בוא, 8 חודשים זה באמת המלחמה הכי ארוכה באז מלחמת העצמאות. אנחנו מדברים על קרבות מאוד קשים, אנשים שראו הרבה דברים מאוד מאוד קשים, בטח גם לחצים מהבית, ואתה יודע מה, אפילו גם תחושה שהמדינה הזו לא באמת מנוהלת טוב, ושאלה מה זה עושה למוטיבציה של לוחמים, והאם כל מי שיוצא לחופשה אחרי חודש, חודש וחצי, גם חוזר ממנה.
אז שוב, יש, אנחנו, אם ניקח את המילואים, אז שם מרגישים יותר את השחיקה. במילואים לא כולם מגיעים, הרבה אנשים, שוב, מסיבות אמיתיות, זה לא שהם לא רוצים, כי הם לא מסכימים עם מלחמה או פוליטית, או לא יודע מה, אבל באמת, המשפחות מתפרקות, העסקים קורסים, הם כבר לא יכולים לבוא עוד פעם לכאלה
תקופות,
והם מקבלים צווים לחודשיים, בדיוק, והם מקבלים כבר צווים הלאה, זאת אומרת, הוא מגיע כבר בפעם לסיבוב שני ושלישי, והוא מקבל כבר את הצו לרביעי והחמישי, אז שם השחיקה אתה יכול לשמוע את זה ממש, אין פחות, גם אותם לוחמי מילואים, אנשי מילואים שהם נמצאים בעזה, אז הם שם, והוא מחכה, אנחנו נצטרך כמה שיהיה פה וזה, אבל כולם מבינים, כולם מדברים על האווירה, על חוק הגיוס הזה, כולם מדברים על הקושי בבית, זה לא, כל הדיבור הזה שיסייע לאנשי המילואים, זה טוב ויפה, אבל זה לא משהו שמצליח להחזיק להם את הכלכלה ואת המשפחות.
אין דבר שמסייע יותר לאנשי המילואים, מלהיות קצת בבית, אחרי שאתה נלחם כל כך הרבה זמן.
בדיוק. עכשיו, בסדיר הם שם, כי הם בסדיר, והם בתוך הלחימה, אבל כן, מרגישים את העייפות, זה ילדים שכבר 8 חודשים, קמים בבוקר, ורוקים רבלים. זה אנשים שעכשיו עברו את הקיץ, עברו חורף, עכשיו נכנסים לקיץ, הם בשמש שם, האדמה, נעליים בוערות, כשעומדים שם דקה אחת בשמש, אז גם הם כבר מתחילים עם השחיקה.
כן, יניב, בנקודת מבטך, אם עכשיו הרמטכ"ל היה אומר את כל האמת בפנים לדרג המדיני, הוא היה אומר להם, חברים, יש עסקה, אין עסקה, יש לבנון, אין לבנון, אנחנו זקוקים לרענון, אנחנו צריכים להפסקה, החיילים זקוקים למנוחה, בוא נעשה איזושהי עצירה.
בוודאי.
הוא היה אומר כזה
דבר? בוודאי, אין שאלה. אין שאלה בכלל. אין שאלה שצהל רוצה להיערך באופן שונה, לראות איך הוא הולך קדימה להחזיק ביטחונית, גם את הרצועה, איך הוא בונה את עצמו, איך הוא מכין את המרחב הזה בכלל, לאפשרות שמחר הם ייצאו כולם, ואז הוא יוכל להיכנס לפשיטות נקודתיות, וכל זה נמנע ממנו כרגע. כל זה הוא לא יכול לבוא ולהתחיל לעבוד על זה אפילו, כי רוב הכוח שלו שם, ואנחנו בואו, לא פתרנו את לבנון. לא בטוח שלבנון ייסגר בסופו של דבר בלי איזה הסלמה משמעותית. אז גם זה הם לוקחים בחשבון.
כן, אני אחבר אותך לדיי ג'וב הרגיל שלך, שנוגע גם בפוליטיקה, אז אתה יודע, הימין, בן גביר והשאר, צבחו עד לפני חודש, רפיח. הנה נכנסנו ברפיח, דווקא הצלחנו להוציא משם את רוב התושבים, אם לא את כל התושבים, למרות האזהרות של האמריקאים, שזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, יש פה איזה ניצחון קטן של הטענה הישראלית, לפחות מול האמריקאים. אבל עשינו את מה שעשינו, את החטופים שמצאנו חילצנו, אבל זה בסך הכל ארבעה, ואין יותר שם מה לעשות. החטיבות, אני לא יודע, שניים או שלושה מתוך ארבעה חטיבות של החמאס, של החיילים שלהם, אני יודע מה, עלו על חמור ועשו כאילו שהם פליטים ועלו צפונה או לים. עכשיו מה יגידו הקיצונים או הימנים?
בירות, הנה יש כנס, בואו ליישבת לבנון, דרום לבנון.
הבנתי.
זה, יש עכשיו כנס, הבנתי שעושים עם אורסון המלך, או לא יודע, או כל החבר'ה.
כן, כן, יש כנס בכנסת.
שהם רוצים על ההתיישבות, כן, על ההתיישבות בדרום לבנון.
ובעזה, כן.
הרי זה, הכל הם יעשו כדי בסוף לא להגיע למצב שאיזשהו הסדר יכלול את הפלסטינים, מהסיבה הברורה שכל הסדר שיכלול את הפלסטינים, את הרשות הפלסטינית, יאלץ אותם לעשות ויתורים בגדה. זה הכל מלחמה על הגדה, זה הכל שטויות. המלחמה בהם בעזה, אם היום אני שואל את סמוטריץ' ובן גביר, אין להם בעיה שיוציאו את כולם מעזה. רק אל תיתן להם להגיע לאיזשהו הסדר מדיני, עם האמריקאים, עם מתווכים, שיאפשר באיזושהי צורה לתת איזשהו מענק לפלסטינים בגדה. זה הדבר היחיד שמלחיץ אותם. הם לא באמת נלחמים שם, לא על החטופים, לא על הכבוד שלנו ולא כלום, נלחמים על ההתיישבות שלהם, על ההתנחלויות ועל וכל מה שקורה בשטחים. זה מה שמעניין אותם, זה מה שמוביל אותם.
וכל השאר זה הסחת דעת במידה מסוימת בפוליטיקה
שלהם. בוודאי, בוודאי, אין שאלה בכלל, אין שאלה בכלל, שזה הדבר היחיד שמעסיק אותם.
יניב קובוביץ', תודה רבה.
ביי, ביי.
שלום לסגי כהן.
שלום.
עורך תחום ההייטק אצלנו, וגם המומחה לענייני תעשיית השבבים. אינטל, החברה האמריקאית שמייצרת שבבים, היא החברת ההייטק הכי גדולה בארץ, והיצואנית הכי גדולה בישראל. אנחנו תמיד אומרים שישראל, הקטר שלה זה ייצוא והייטק, אז אם מדברים על ייצוא והייטק, הגוף הבודד הכי גדול, זה אינטל, עם ייצוא של מיליארדי דולרים בשנה, אלא שכבר דיברנו פעמיים, אינטל נכנסה לאיזשהו סחרחורת או מערבולת של עסקים פחות טובים וחברות אחרות שאוכלים את ארוחת הצהריים שלה, ובינתיים זה לא הגיע לישראל עד הימים האחרונים שהתחילו לזרום ידיעות על הוראות של אינטל לעצור או לעכב כל מיני פעילויות ובנייה מחדש של, או בנייה נוספת של מפעל חדש.
נכון, אז באמת מה שקורה זה שאינטל בעצם מקימה בקריית גת מפעל כבר כמה שנים, הם נמצאים בעבודות, משהו שהוכרז לפני 5 שנים, מפעל גדול שהיה אמור לעלות 10 מיליארד דולר, אבל בערך לפני שנה אינטל החליטה להרחיב את המפעל הזה ולהפוך אותו ממפעל בגודל X לגודל הרבה יותר גדול, ובהשקעה כוללת של 25 מיליארד דולר, כבר קיבלה מענק מהמדינה, כאילו התחייבות למענק מהמדינה של איזה 3.2 מיליארד דולר, ובעצם מפעל שיהיה בנוי משני חלקים, חלק מתוכנית מאוד גדולה וכוללת של אינטל, בהובלת המנכ״ל פט גלסינגר, להרחיב מאוד את יכולת הייצור שלה לאורך השנים, יש לה תוכניות לבנות מפעלים ענקיים בארצות הברית, באירופה, באסיה, וגם זה חלק מאיזושהי תוכנית אסטרטגית של אינטל, להיות יצרנית שבבים, עד היום היא מייצרת שבבים רק לעצמה, זאת אומרת השבבים רק של אינטל, והיא רוצה להפוך להיות יצרנית שבבים גם לחברות אחרות, משהו במודל של TSMC, הטיואני. אבל אינטל במצב קצת מורכב גם מבחינה פיננסית, ולאט לאט היא מתחילה לבטל, לשנות תוכניות, וזה באמת גם מה שגם מגיע לישראל, והיא מודיעה באמת בשבועות האחרונים לספקים שלה, ליצרניות, לכל מיני ספקיות בישראל, שהיא דוחה את ההקמה של המפעל החדש, ועכשיו זה לא שהאינטל מבטלת את המפעל, היא פשוט מעכבת כרגע את ההרחבה, זאת אומרת את החלק השני הגדול יותר, את ההרחבה של המפעל המקורי שהיה מתוכנן, ובעצם ממשיכה לבנות את מה ממשיכה להתקדם בתוכנית של המפעל היותר מצומצם, וזהו, וכאן אנחנו עומדים כרגע, אנחנו באיזשהו מצב ביניים, לא ברור לאן זה הולך, וזה כנראה גם תלוי בזה שאינטל רוצה לראות מה המצב הפיננסי, מה היו הביקושים.
יש לזה קשר כלשהו למצב בארץ? ברור שהמוטיבציה הראשונית מגיעה משיקולים פנימיים של החברה האמריקאית, בפריסה הגלובלית שלה של מפעלים. אבל האם יכול להיות שההחלטה לעצור רגע עם ההרחבה של המפעל הגדול בקריית גת, היא בין השאר בגלל שאנחנו נמצאים במלחמה במשך 8 חודשים, ואולי גם הם לא רואים את הסוף?
תראה, אין לזה אינדיקציה כרגע. זה, לפי אינטל, זה איזושהי החלטה פנימית, והחברה באמת במצב די מורכב, זאת אומרת, אין להם הרבה כסף. גם היו צריכים למצוא כל מיני תוכניות לממן את המפעלים האחרים שלהם. אינטל החליטה לעכב את המפעל שלה באוהיו, וגם בגרמניה. החליטה לפני זה, ממש לאחרונה, הגיע לזה הסכם די חריג עם קרן השקעות חיצונית, שהיא תמכור לך בעלות של אחד מהמפעלים שלה, כדי לעזור, זה מוצאת כל מיני דרכים לממן את המפעלים החדשים שלה, אז זה לא נראה שזה קשור, האם זה לחלוטין מנותק, זה אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה מתרחש
אבל מה נאמר לספקים, לכמה זמן ההקפאה הזו?
אין לנו, אנחנו לא יודעים מספיק מה, גם הם לא יודעים בדיוק מה התוכניות, ו... כרגע איזושהי הקפאה ולא ברור האם ומתי זה יתחדש. זה איזשהו מצב, אנחנו באיזשהו מצב בעיניים שכנראה עוצרת ובודקת ובוחנת וצריך כנראה לחכות.
תגיד לי, לסיכום, אני לא יודע אם אתה מסוגל לענות על זה, ואם לא, אז זה לגיטימי לחלוטין. יותר מכה קלה בכנף לאינטל במונחים של עובדי אינטל ומשפחותיהם, או מקור לדאגה?
אז זה מאוד מאוד תלוי במה שיקרה, אנחנו לא יודעים. אם זה מסתכם בדבר הזה, אם אפילו אינטל מחליטה לרדת מהתוכנית הזאת, להרחיב, ללמנות פה מפעל ענק, וחוזרת לתוכנית המקורית מ-2019, אז לא חדשות טובות, יורדת חלק מהתוכניות התרחבות שהיו לה, היא מבטלת, זה לא מדהים, אבל זה לא נורא, זאת אומרת, הפעילות של אינטל כאן תמשיך, יהיה לה את המפעל הקודם, יהיה לה את המפעל החדש, הכל כביכול אמור להיות בסדר, אבל בסוף זה עוד אינדיקציה למצב המורכב של אינטל, וזה תזכורת לזה שאינטל במצב רגיש מאוד, ושההייטק הישראלי והכלכלה הישראלית במידה מאוד משמעותית תלויים באינטל.
כן, זה חשוב להדגיש, אנשים... אני חושב, מפספסים את הגודל של אינטל בתוך האקוסיסטם הישראלי. זאת אומרת, אני באמת חושב שזה החברה עם הייצוא הכי גדול בישראל במונחים של הייטק.
נכון.
עוד דבר אחד שמעניין, שזה לאו דווקא מהנדסים או מתכנתים פה שנמצאים, שקיבלו הודעות לא נעימות, זה מן הסתם גם קבלנים וספקים של כל דבר שקשור בבנייה ובציוד, מעגלים רחבים ונוספים מעבר אתה יודע, לעובדים בשכר מלא באינטל, שבשבילם זה ודאי לא נעים לאור כל מה שקורה בארץ, ובטח בעבודה בדרום. אז סגי,
נכון.
תעדכן אותנו.
תודה, תודה.
תודה רבה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים ליום, איתן אבריאל, בעצם גם לשבוע הזה, יום
נכון,
רביעי.
נכון, יום רביעי.
יאללה, אז תודה לך גם על היום וגם על השבוע הזה.
חנכם, כנב.
תודה רבה גם לאברי רוזנצבי ודן ברומר שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע בקרגין, נאחל סוף שבוע שקט, רגוע, ניפגש ביום ראשון, ביי.
שלום, שלום.